טוב, נדבר היום על מצווה ציצית במשנת רב צדק הקיים מלובלין. יש קטע יפה בפרי צדיק לחנוכה, אות י' א'. רב צדק כותב שם ככה, הוא מתייחס למאמר חז"ל מפורסם שמובא גם ברמב"ם בהלכות מזוזה וגמרא במנוחס, דף מ"ג עמוד בייס. אומר רב אלעזר בן יעקב, כל מי שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא, שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק, ואומר חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. טוב, זה בעצם לשון הגמרא וזה גם נפסק ברמב"ם. זאת אומרת, אדם שיש לו מזוזה, ציצית ותפילין, יש לו מוחזקו שלא יחטא. כן, רב לזר בניין, כבוא עם הכל שיש לו תפילים בראשות, תפילים בזרועות, ציצית בבגדו, מזוזה בבטחו, הכל בחיזוק שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, ואומר, חוי למלך השם סוב לראה ויחלצם. יפה, רש"י מסביר שמה זה, הכל בחיזוק מכל וכל עומד בחוזקה שלא יחטא. זאת אומרת, על ידי שאדם יש לו גם ציצית, גם מזוזה וגם תפילין, זה שלוש סוגי תזכורות וחיבורים לקדושה, שזה שומר לבן אדם תפילין, ציצית, מזוזה, חוט המשולש לא במהרה ינתק, הוא יהיה מקושר לקדוש ברוך הוא, וסביב לרעיו שעושים מצוות ויחלצם, זה מחלץ אותם מחטא, מחלץ מחטא. עד כאן לשון הגמרא במנוחס דף מ"ג עומד בייס, ומורבה ברמב"ם. הרמב"ם נמצא בהלכות תפילין הלכה י"ג, פרק ו' מהלכות תפילין הלכה י"ג, שיש את הסגולה הזאת. יפה, אז את הפירוש הפשוט של הקטע הזה, זה ששלושת המצוות ביחד שומרות על האדם. רב צדוק רוצה להגיע פה עם מהלך, שבסופו של תהליך הוא רוצה להגיע שהעיקר זה דווקא מצווה ציצית, היא זאת ששומרת על הבן אדם. בוא נראה את המהלך, אבל לפי הסדר שבו הוא מגיע אליו. הוא מתחיל דבר ראשון עם הלכה נוספת די מוכרת שיש לנו, שכשבאים להדליק נר חנוכה, יש הרי בגמרא מחלוקת, האם זה הולך נר חנוכה בשמאל או נר חנוכה בימין. למה? בצד ימין יש לנו את המזוזה, צד ימין של הפתח את המזוזה. אולי, היות וכל המצוות שמקיימים את ימין, אז גם את המצווה של נר חנוכה נקיים בצד ימין. או הגמרא מסתפקת, מחלוקת בגמרא, האם להדליק נר מזוזה בשמאל, נר מזוזה בימין, ואז נר חנוכה בשמאל כדי שיהיה מוקף במצוות. אז השאילתס דרב אחוי גוהן נמצא בפרשת וישלח, שאילתה חבב. פרשת וישלח זה סיבה בפני עצמה, למה באמת פרשת וישלח מופיע הלכות חנוכה בשאילתס, לכאורה זה שבועיים לפני חנוכה. רק לפי, כבר עמדו על זה שלפי החלוקה הקדומה של הפרשות, היה יוצא להם שוישלח זה שבת ראשונה של חנוכה. אז לכן, שאילת הזר וחוי בפרשת וישלח, זה מתקופת הגויינים, פרשת וישלח כותב את הדין הזה של הדלקות נר חנוכה, ושם כותב נר חנוכה משמאל, מזוזה בימין, ובעל הבית בתלית מצויצת באמצע. בעל הבית באמצע עם תלית מצויצת, תלית עם ציצית. והמהריל בתשובס, בסוף סימן, כותב, לקיים מה שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, וזה חוט של ציצית. כך אומר המהריל. זאת אומרת שעל ידי יש לו את החוט של ציצית, והחוט של ציצית התלית מצויצת, וזה בעצם גורם שהחוט המשולש לא במהרה ינתק. יפה, הזכרנו כבר באחד השיעורים הקודמים, נראה לי בשיעור של הספסמס, של הקשר בין ציצית לברית מילה, שהספסמס מסביר שהתלית מצויצת באמצע, זה בעצם, למרות שאין מצווה ציצית בלילה, זה בעצם המצווה של ברית מילה שמתגלה על ידי הציצית. וזה בעצם שהאדם עם הברית מילה עומד באמצע, זה הזכות שלו יחטא, וזה בעצם מוגדר, הברית מילה מוגדרת על ידי התלית מצויצת, אבל ברור שפשט הדברים, זה בעל הבית בתלית מצויצת באמצע, בקיימת מצווה ציצית, וזה החוט המשולש שלו במהרה ינתק. בעצם מבואר פה במעריל, שמה זה החוט המשולש לא במהרה ינתק? החוט של הציצית דווקא. בגמרא במנחות אמרנו שזה התפילין, הציצית והמזוזה, שלושתם ביחד שאומרים על הבן אדם שלא יחטא. המהריל בעצם מבין את השאילתס בצורה שהוא מביא את זה, את השאילתויס, שנר חנוכה, מזוזה וציצית, הציצית גורמת שלא יחטא. זה כאילו נר חנוכה, מזוזה, והציצית היא החוט המשולש שמחבר אותם ביחד. למה באמת? למה באמת? שם הכוונה על כל שלושת המצוות, חוט משולש חזק ביותר שהוא כולל בתוכו שלושה, ולא על חוט הציצית דווקא. אבל אומר רב צדוק, שם בתפילין, מזוזה וציצית, התפילין הם כל היום על הבן אדם. אדם הולך עם תפילין, בזרוע ובראש היו הולכים בזמנם כל היום עם תפילין, רציצית בבגד ומזוזה בפתח. זה שלוש מצוות תמידיות, ולכן יש היגיון לומר ששלושת המצוות התמידיות ישמרו על הבן אדם כל הזמן. אבל מה שאין כן, מצוות נר חנוכה היא מצווה רק בלילה, ואז בדרך כלל זה לא זמן החטא. הזמן שהאדם חוטא זה בדרך כלל ביום. יש גמרא בשבת, פי תת עמוד ב', הגמרא מספרת של היה דיון, כאילו לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם אבינו וליעקב, בניך חטאו, אז אומר, ימחו על קדושת שמך. ואז הוא מגיע ליצחק, ויצחק אומר, בניך ולא בניי? כאילו, זה בנים שלי ולא שלך? רגע, מה פתאום? זה אני ואתה ביחד בסיפור הזה. ואז הוא מתחיל ואומר, רגע, כמה שנים אדם חי? עד גיל 20 הוא לא נענש. הוא חי 70 שנה. אז תכלס יש 50 שנה שהאדם יכול לחטוא. ב-50 שנה האלה, 25 מתוכם זה לילות. כי בלילה אדם בדרך כלל לא חוטא. אז יש את הימים. רק 25, ואז הוא אומר, ואז יש את הזמן שיורד, לאכילה ושינה, כמה נשאר? 12, את זה פלגה עליי, פלגה לא. חצי עליי, חצי עליך. ואז עם ישראל אומרים, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. עם ישראל משבחים את יצחק אבינו, שהוא בעצם גואל את עם ישראל, דווקא הוא מידת הדין מגיע ומתגלה באותו זמן וגואל את עם ישראל, בפלגה עליי פלגה הלוך. בכל אופן, אבל הגמרא אומרת שם שזמן לילה הוא בכלל לא זמן עבירות. עכשיו זה גם יותר מזה. בוא נגיד, מתי בן אדם צריך לשים על עצמו חגורת בטיחות? שהוא בבית או בכביש? גם בבית אפשר ליפול מהכיסא. נכון, אבל כשאדם נוסע והוא ניצא בסכנה, אז הוא צריך את השמירה. מתי אתה מדליק נרות חנוכה? בבית, תחילת הערב, כשכולם באים הביתה. זה זמן העבירות? אפשר גם לחטוא בזמן הזה, אבל זמן העבירות הוא כשאדם פעיל, מסתובב בחוץ, נמצא בעולם, פוגש אנשים, לשון הרע, רכילות, גנבות, מלא עבירות. זה זמן העבירות. כשאדם נכנס הביתה בערב, זה זמן הרגיעה. למרות שאפשר לחטוא, זה לא הזמן. אז אתה שם אותה חגורת בטיחות. אתה שם לבן אדם מצוות נר חנוכה שתאיר לו ותזכיר לו לא לחטוא ותגן עליו מפני החטא, בזמן שהוא לא צריך הגנה. זמן ההגנה הוא לא הזמן הזה, זמן ההגנה הוא במשך היום. אז לכן אומר, לא שייך כל כך מצווה, גם זה זמן קצר מאוד. היא תציל את האדם מהחטא. החצי שעה הזאת, שיש נר חנוכה דולק. לכן מפרש מעריל, כך מסביר רב צודק, לכן מפרש מעריל שהכוונה שחוט של ציצית באמצע, זה מה שמגן על הבן אדם. מתי? כל הזמן שהוא לובש את הציצית, כל הזמן. החוט של ציצית זה לזכור את כל המצוות, ומצטרף פה שתי מצוות של חנוכה ומזוזה, ומועיל לחוט הזה להתחזק ולהיות חוט המשולש שכולל בתוכו שלוש כוחות, שנעשה בחינת יעקב חבל נחלתו משולש מקדושת כל שלושת האבות. כמו חבל, מה הכוח של חבל? חוט אחד מתנתק בקלות, שתי חוטים כלואים אז הלחץ מתפזר ואז זה פחות בקלות, כשיש שלושה חוטים כלואים אז זה יותר חזק, וזה החוט המשולש לא במהרה ינתק. וכמה שהוא יותר חזק, יותר עוצמתי, יותר הוא מתנתק פחות, הלחץ מתחלק פחות וכולי, יש את התהליך הפיזי איך זה עובד. ואומר, ולא מפקיעים אותו בפחות משלוש, זה בריש עשרה בפרש עשה מחס. והכוח הזה נקבע ונשלם על ידי הנרות חנוכה בכלל נפשות ישראל, שאת הציצית יש לה את הכוח להחזיק את היהודים. בא רב צודק ומסביר איך זה עובד. יש לנו בעיקרון שלושה אבות, ויעקב חבל נחלתו. החבל מגיע מהכוח של יעקב אבינו. אומר, יש לנו שלושה אבות שהם כנגד שלושת המצוות האלה. אברהם כנגד מזוזה, יצחק כנגד נר חנוכה, ויעקב כנגד ציצית. שלא יישאר רק מילים, בוא נלמד את זה. אז אומר ככה, דבר ראשון, אברהם אבינו, מה היה העבודה שלו? עבודת השם של אברהם אבינו הייתה להכניס כל באי העולם תחת כנפי השכינה, בקבלת עול מלכות שמיים. נכון? אז זה מה שאברהם אבינו עשה. נטע אשל והתחיל לדבר עם אנשים. נקרא אלוקי הארץ בפי כל הבריאות. כשאברהם אבינו קורא לאליעזר, אומר לו, השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי וכולי, אז אני אשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אז בהתחלה זה אלוקי השמיים. כשהקדוש ברוך הוא לקחני, הוא היה רק אלוקי השמיים, כך מסביר רשי. היום, אחרי שאני הרגלתי את שמו בפי הבריאות, אומר אברהם אבינו, אברהם אבינו דיבר אמונה, הוא גרם לעולם שלם להצטרף לאמונה הזאת. עד היום, 4,000 שנה אחרי, 3,800 שנה אחרי, עדיין ההשפעה של אברהם אבינו קיימת בכל קצוות תבל. אומנם לא בשלמות, לא בצורה הנכונה, צורה חלקית, אבל היא קיימת. אברהם אבינו שינה את העולם. הוא הכניס לעולם את המושגים של אמת ושקר, טוב ורע, המושג של מצפון. כל המושגים האלה, איך שהאנטישמים קוראים להם, ההמצאות היהודיות, כן? שמבחינתם זה רופץ בעולם גם על ידי, כמו שהרמב"ם כותב בסוף הלכות מלוכים, כן? את אלה שהכשירו דרך למלך המשיח. אותו האיש הנוצרי ואחר כך המוסלמי הישמעאלי שעמד אחריו, שהפיצו את הרעיונות האלה בצורה מעוותת לפעמים, אבל הפיצו את דבר התורה והמצוות, את הרעיונות של אברהם אבינו לכל העולם. והרעיון של אברהם אבינו היה דווקא לדבר אל העולם. הוא פתח אשל בבאר שבע וקיבל בתוכו באשל שלו ונתן לאכול לכולם, בלי הבדל דת, גזע ומין, נכון? זה היה הרעיון של אברהם אבינו, להפיץ אמונה, לגרום לשם אלוקים להיות אלוקי הארץ. לא רק אלוקי השמיים, אלא להרגיל את שמו בפי הבריות. עבודה של אהבה. עבודה של אהבה. ולכן מידת אברהם אבינו זה מידת האהבה. ואת האהבה הזאת הוא נותן בכלי. איזה כלי? איך האהבה הזאת תתקיים? שזה לא יישאר רק בשמיים? איך זה יחזיק בארץ? אז הוא מכניס אותם בעול תורה ומצוות. הכוח של תורה ומצוות זה הכלים שבהם האדם מבטא את האהבה שלו. זה הכלי להחזיק את האמונה. כי האדם יכול להיות ברעיון מאוד מאוד יפה, אבל וואו, הוא מאוד מאוד אוהב את המשפחה שלו, אבל אם הוא לא מביא פרחים, הוא לא מביע את זה בשפה של, ששפה שמבטאים דברים, זה לא עוזר הרבה. כי בסופו של דבר, בן אדם לא יכול להגיע ולהגיד שמה, טענה, אני כשהתחתנתי אמרתי שאני אוהב אותה, ואם יהיה שינוי אני יודע. דברים לא עובדים ככה. צריך לעשות, וכל הפעולות של התורה והמצוות, הם בעצם דרכים לבטא את האהבה הגדולה שיש לנו כלפי הקדוש ברוך הוא, לבטא את האמונה שלנו, להביא אותה אל המעשי, לגלות אותה בעולם, בצורה שהיא תהיה יציבה וקיימת, וזה בעצם העול תורה ומצוות. עכשיו, וזה עניין, ואז לכן גם הזמן אברהם אבינו מתחילים, כמו שהגמרא בעבודה זרה דפתת אומרת, שהיה העולם בנוי 2,000 תוהו, 2,000 תורה, ו2,000 יבואות המשיח. ה2,000 תורה מתחילים ממתי? ממתי שאברהם אבינו בן 52. אברהם אבינו הרי נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, לא לספירת הנוצרים. שנת 1948 לבריאת העולם נולד אברהם אבינו, ולכן 2,000 שנות תורה מתחילות מיד אחרי דור הפלגה, כשאברהם אבינו התחיל לפעול בעולם מתוך הכרה של האמונה, אז מתחילות 2,000 שנות תורה. כי הצורה שבה אברהם אבינו מגלה את הקדוש ברוך הוא, מגלה את האמונה בעולם, זה על ידי שהוא נותן כלים להחזיק באמונה. וכלים להחזיק באמונה זה מצוות, תורה ומצוות. עכשיו, וזה עניין מזוזה. מזוזה בפתח, נכתב בשתי פרשיות, מה שתי פרשיות? קבלת עול מלכות שמיים ותורה ומצוות. נכון? פרשה ראשונה, פרשה שנייה, כמו שהמשנה בברכות אומרת, למה קדמה שמע ועין שמוע? שיקבל עליו עול מלכות שמיים, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. אומר, והכל על ידי בחינת אברהם אבינו עליו השלום, ואברהם אבינו הכוח שלו זה חסד, אהבה, ואהבת את השם אלוקיך. גם פרשה שנייה של קריאת שמע מתחילה, לאהבה את השם אלוקיכם. וזה מידת אברהם אבינו עליו השלום, שהייתה בו אהבת השם יתברך. הקומרנו בנויצר חסד, בעל המשנה, אהוב את המלאכה, אוזנה את הרבנות, מביא שיש שם קדוש שנקרא אוחזה בסנסינב, אהוב, אוחזה בסנסינב, ראשי תיבות, ספי תיבות, א', א', ו', ב', כן? ב', ו', זה אהוב, אוהב, והשם הקדוש הזה הוא מסוגל להעלות את כל העולם. כי האדם צריך בעצם להסתכל על דברים בעולם באהבה, ולאהוב אותם, ועדי שהוא אוהב אותם, והוא מגלה בהם טוב, והוא רואה בהם משהו חיובי, הוא מגלה בהם את שורש החיים, שזה בעצם החיות האלוקית, שנמצאת בכל פרט בעולם, כל בריאה שיש בעולם, כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בו אור אלוקי ואור טוב, ומגלים את האור האלוקי הטוב הזה על ידי אהבה. ולכן זה שם קדוש שנקרא אהוב, של לאהוב כל דבר ולגלות את הטוב שבו, ואז האדם מגלה את החי שבתוך כל פרט בעולם, על ידי 39 מלאכות, כן, 39, זה טל תחייה, בסדר? טל תחייה, טל פעמים חי, גימטריה שבת. 39 פעמים חי, 18 של גימטריה השבת, ובעיקרון הרעיון הזה בנוי על תורה של הבעל שם טוב הקדוש, שמובד בדגל מחנה אפרים, על טל תחייה, טל מלאכות שבת, והקומרנו מפתח את זה עם הרעיון הזה של השם אהוב, וזה אהוב את המלאכה, זאת אומרת, תצטורד בעולם, תעבוד, הקדוש ברוך הוא מזמן לך עבודות, יש לך אהבה גדולה לגלות בעבודות האלה, ואז אתה תביא טל תחייה לכל העולם, ותביא את כל העולם לעולם שכולו שבת, שכל הטל יגלו את החי. בואו נסגור סוגריים ונמשיך עליו. לכן אברהם אבינו שהרעיון שלו זה לגלות את שורש החיים, לגלות אמונה, לגלות את הקדוש ברוך הוא שנמצא מאחורי כל דבר, לגלות את האלוקות בעולם, השם שלו זה אהבה. המציאות של אברהם אבינו זה ואהבת את השם אלוקיך, וההתמסרות שלו לאהבה היא כל כך גדולה עד שהוא מגיע שהיה בו אהבת השם יתברך עד מיצוי הנפש, ולכן הוא מוכן להפקיר אפילו את החיים שלו בשביל האמונה, בשביל האהבה הזאת שהשליך עצמו לכבשן האש על קידוש השם יתברך. ואדם מוכן להתמסר בגלל אהבה, פחד גורם לבנם, הוא פחד מעונש. אז אם יש מוות, הפחד מוות הוא תמיד ינצח את כל הפחדים האחרים. הוא הפחד הכי גדול שיש. לכן, תמיד בלמות זה יעצר. אבל אם זאת אהבה, כי עזה חמוות אהבה. אהבה יותר חזקה ממוות. אהבה יכולה גם לעבור את המוות. ואברהם אבינו, עם כוח האהבה האדיר שלו, הביא למצב שהוא היה מסוגל גם כן למסור את עצמו למוות על קידוש השם יתברך. ואומר גם כן, הגמרא, אתה רואה בגמרא את הרעיון הזה, הגמרא בסוטה, דף חף זין עמוד ב', מדברת שאיוב עבד את השם מאהבה. מה ההוכחה שאיוב עבד את השם מאהבה ולא מהירה? שנאמר, כי איוב אומר על עצמו בפרק י' ג', הן יקטלני לא אייחל עד אגבה. זאת אומרת, גם אם הוא יהרוג אותי, אני ממשיך לקוות לו. אם זה רק מפחד, אז אם הוא יהרוג אותי, אז זה נפסק. אבל ברגע שגם אם הוא יהרוג אותי, אני אמשיך לאהוב אותו, ימשיך לקוות לו, זה חייב לבוא מאהבה. אין משהו אחר. אברהם אבינו, מצוות מזוזה, אהבה לכל העולם, ולגלות אמונה בכל העולם. לגלות את אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. יופי, זה עבודת אברהם אבינו. עכשיו כך יש לנו עבודה שנייה, של יראה. מי זה? יצחק אבינו. למה יצחק אבינו בעצם מחליף? אברהם אבינו עבד באהבה. מה רע? תמשיך את הדרך של אבא שלך. למה פתאום יצחק אבינו בא ומשנה את זה? אומר, כאשר בא יצחק אבינו עליו השלום, והוא רואה, תראה, אבא שלי השקיע את החיים שלו. שנים על שנים. הוא הצליח, הוא באמת שינה את העולם. אבל כמה אנשים המשיכו בדרך שלו? אף אחד. חוץ מיצחק אבינו בעצמו. אף אחד לא המשיך בדרך שלו. אף אחד לא לקח את אברהם אבינו עד האמיתי. אלא תמיד חלקי, חלק מהרעיון, בצורה שלמה, בצורה מעוותת. כן, תראה, אפילו ישמעאל. אפילו ישמעאל, שהוא בן של אברהם אבינו, הוא קיבל חינוך מלא מאברהם אבינו, תכלס הוא לא שם. הרב הירש עומד על זה, שתראה, אפילו הבן המקולקל של אברהם אבינו, כמה אמונה נשאר לו. אמונה, הרי אנחנו הרבה פעמים, רבותינו הראשונים, כשהם באים ללמוד נושאים באמונה, הם משתמשים בספרות המוסלמית, ספרות הסופית, אבל הרמב״ם במוירה, והכוזרי, והחויב הסלבובויס, הם כולם משתמשים בספרים מוסלמים. ודברים ידועים, אבל הרב הירש אומר, למה? כי אברהם אבינו הרי ביקש על ישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך בעירתך, שישמעאל תהיה כוח האמונה. אז יש לו את כוח האמונה, עד כדי כך שגם אנחנו לפעמים לומדים ממנו אמונה. אבל כך נושא אחר, למשל חסד. אברהם אבינו כל כך הרבה חסד, ונשאר מזה שרידים אצל ישמעאל עד היום. תראה איך החינוך של אברהם אבינו השפיע אפילו על הבן המקולקל שלו. אפילו שהוא עזב את מורשת אבא, תראה כמה זה השפיע עליו, תראה לאיזה מקום זה הביא אותו. שזה עדיין קיים, 4,000 שנה אחרי זה עדיין נמצא ועדיין משפיע. אבל תחשוב כמה זה משפיע על הבן האמיתי של אברהם אבינו. הבן שכי ביצחק יקרא לך זרה, אבל יצחק אבינו מסתכל ואומר, תראה, אף אחד לא ממשיך אותו בשלמות. והרי עיקר העבודה של אברהם אבינו ויצחק והאבות הקדושים זה כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו ברך השם. לעשות צדקה ומשפט, להעביר את זה הלאה לדור הבא, שזה ימשיך. לא שאני צדיק וזהו מהילדים שלי לא מעניין אותי. להעביר את המורשת, להעביר את המסורת, להעביר את האמונות האלה, שיתקיים מלכות השם בעולם, גם אם אני אמות, הילדים שלי ימשיכו. שהרעיון ימשיך, כי אנחנו לא חייבים לעצמנו, אנחנו חייבים לרעיון. אנחנו מתמסרים לרעיון, והרעיון ימשיך, אם לא על ידינו, על הילדים שלנו. זה הרעיון של הדברים. אז יצחק אומר, רגע, אולי הדרך של אברהם, תראה, זה תכלס, תפס ביפה, פיתח דברים, שינת העולם, עד היום זה משפיע. אבל בצורה של אברהם זה לא עבר. אז אולי נשנה כיוון אחר קצת. ואז הוא משנה לכיוון של מה? מכל ההגיעה של אביו לא היא לדורו, שלא נשארו בקדושה מכל הגרים שגייר, וכן ישמעאל ובניו נטבעו בתאוות ואהבות וחמדות זרים. אומר, צריך למצוא דרך לנטרל את התאוות. אם תמצא דרך לנטרל את התאוות, אז העסק ימשיך הלאה. ככה חושב יצחק אבינו. ולכן מה הוא עושה? על כן התחיל יצחק להתלהב בנפשו בבחינת היראה, שעל ידי זה יהיה נשרף כל הכוחות של האהבות זרות באש היראה. כי האש של ההתלהבות, היראה והקדושה שורף את האש של התאווה. שנקרא גם כן בלשון נורה. למעשה יש את הרעיון הזה בצורה מאוד יפה בבית הלוי. יש שאלה מפורסמת על אחד מעשרת הדיברות, שזה לא תחמוד. שואל בן עזרא, רבים יתמאו על זאת המצווה, וכי איך אפשר להגיד לבן אדם לא לחמוד, משהו שחמוד בעיניו, והוא מתאווה. אז אבן עזרא עצמו אומר, תראו את הלשון שלו בעריכות, אבל בקצרה, הוא אומר שכמו שאדם יודע שהכפרי לא יתאווה לשכב עם בת המלך, וכמו שאדם נורמלי לא יתאווה שיהיה לו כנפיים לעוף בשמיים, כך אדם גם צריך לדעת שמה שלא שייך לו, לא שייך לו. זה לא שלו. מה ששלך, אתה תקבל. מה שלא שלך, פשוט לא שלך, והוא לא יכול להגיע אליך. אז אין לי מה להתאבות למעיל שלך, אין לי מה להתאבות למשהו אחר ששייך למישהו אחר, כי זה לא שלי, זה לא שייך לי, ואם זה שייך לי זה יגיע אליי. אין מה לחמוד. זה אבן עזרא, תראו את זה בפנים מאוד יפה. הבית הלוי הסביר את זה בדרך אחרת קצת. הוא אומר ככה, איך אתה יכול לצוות לבן אדם לא להתאבות? אבל כשבן אדם הולך על נהר שיש מעליו קרח, והקרח הזה הוא ממש דק, אז האדם הזה נמצא כל הזמן בפחד, אין לו כוח. יכולת נפשית להתאבות עכשיו למשהו אחר. הוא חושב רק על לשרוד בחיים. הוא אומר, אם האדם יגביר בעצמו את כוח היראה, יראת שמיים, הוא כבר לא יוכל להתאבות לשום דבר אחר. אומרים על הבית הלוי שזה הוא היה אומר. זאת אומרת, הוא מביע את מה שהוא עצמו חי. הוא עצמו חי ביראת שמיים כזאת, שבאמת הוא לא התאבה לכלום כתוצאה מזה. אבל יראה באמת, זה דבר מאוד מאוד גדול. יראה באמת מבטלת את האש של התאבות. היא מבטלת את כל הכוחות האחרים. אנחנו היום פחות מחנכים על זה, כי למרות שזה, כי זה נראה לנו קשה. האמת שזה לא כל כך קשה, כי אתה מכיר אנשים שחיו ביראה אמיתית. למשל, זכינו לראות את הרב שטיינמן. שהרב שטיינמן, רב דון סגל, מספר שיום אחד הוא ניגש אליו בערב יום כיפור, הוא נכנס הביתה, אומר, רואה את הרב שטיינמן עמד בחדר, לפני 30 שנה, אומר, הוא היה רעד מפחד. הוא פשוט, הגוף שלו רעד. הוא ניסה להתחיל לדבר איתו, והרב לא יכל לדבר. פשוט מאבד כיף חרדה. פשוט התקף חרדה, מפחד של יום הדין. יש עכשיו ראש השנה, יום כיפור וזה, אבל הוא פשוט רעד. הוא אומר, הוא פשוט תפס אותו, חיבק אותו, עד שהגוף שלו נרגע, עד שהגוף שלו נרגע, אז הוא דיבר איתו. עכשיו, זה מדהים, אתה מדבר פה על התקף חרדה, זה נשמע מפחיד, מי רוצה כאלה דברים? אבל האמת היא, את הרב שלמה ניכרנו, הוא היה הבן אדם הכי שמח שיש, היה אדם הכי מאושר שיש. אדם שטוב לו, ראית את זה, פגשת אותו, דיברת איתו, אתה יכול לראות את זה אפילו בסרטונים, אתה רואה בן אדם שטוב לו. הייתה לו יראה נוראה. עבירה הייתה אצלו פחד מוות, כפשוטו. כל עבירה. התולעים, זה היה אצלו נורא והיום, באמת נורא והיום. אבל הוא חי טוב, הוא באמת חי טוב. הלוואי על כולנו לחיות, כמו שאומרים, הוא חי עם שלווה פנימית כזאת. אז האמת היא שיראת שמיים אמיתית היא לא סתירה לשלווה, והיא לא סתירה לבאמת לחיות אמיתי. אבל בסופו של דבר, האש הזאת של היראה מבטלת את כל היראות האחרות, את כל התאוות האחרות. אמרת, כי זה אש נגד אש. אתה רואה גם את האש נגד אש, ועוד פרט, למשל, יש סיפור בגמרא על רב עמרם חסידה. הוא היה בסוף קידושין, תף פי א' עמוד א', שרב עמרם חסידה הגיע פעם אחת לאיזה מקום, היה ישם באיזה בית, והיה שם בחורות למעלה, והיה לו ניסיון, אז הוא הזיז את המדרגות שהיו כבדות מאוד, והוא התחיל לעלות, ותוך כדי הוא תפס שהוא עומד בניסיון, אז הוא תפס את עצמו, וצעק, נורא בי עמרם, אש אצל עמרם, אש אצל עמרם, ואז כולם רצו לחבות את האש. ראו אותו בדרך למדרגות, ואז הוא התבייש מאוד והיה צריך לרדת. פשוט הוא עצר את עצמו מלכתו בקטע כזה. אז התלמידים שלו אמרו לו, אז הרב, ביישת אותנו. ביישת אותנו. זה הרב שלכם? אחד שלא יכול להתאפק וזה. אז אמר, עדיף שתתביישו בי בעולם הזה, משהו שתתביישו בי בעולם האמת. קיצור, הגמרא אומרת, הוא עמד אז בניסיון, וכשאדם עומד בניסיון, כל ניסיון שהוא, יש לו אפשרות לבקש בקשה. ואז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, סלק ממני את היצר הרע. ואז היצר יצא ממנו והוא ראה את היצר רק כמו עמוד של אש. ואז הוא אמר ליצר, תראה, אתה אש ואני בן אדם, ובכל זאת אני ניצחתי אותך. זה הגמרא מספרת שם. אז אתה רואה פה שמה הכוח של היצר הרע? כוח של אש. זה נורה. והכוח שמשתלטים על האש הזאת, זה כוח היראה, יראת שמיים, שהיא גם אש, בוערת באש. ואיך אנחנו מבטאים את היראת שמיים הזאת? תורה שבעל פה. כי תורה תמיד נובעת מהמקום שבו האדם מחפש את היראה. מה הכוונה? מה זה יראה בעצם? יראה זה אני לא רוצה לעשות טעויות, ולכן אני רוצה לעשות את הדבר הנכון. לימוד תורה אמיתי, בפרט תורה שבעל פה, מגיע מתוך מקום, אני רוצה לעשות את הדבר הנכון, אני רוצה לדעת את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון, מה אני צריך לעשות, ולכן אני מתיישב לברר את הסוגיה, ולברר אותה עד שאני ידע, לעסוק כשמי צהלי בדהילחסה, להוציא את השמועות עד ההלכה הברורה, משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, שאז אני יודע מה לעשות, מה נכון לעשות. זאת אומרת, תורה יושבת על מקום של ברור נכון של דיוק של הדברים. לברר, לדעת מה נכון לעשות. הדבר הזה נקרא יראה. אהבה היא בעצם משהו שיותר מחבק, יותר מכיל, ואז אני בעצם עושה פעולות כי אני רוצה לבטא את האהבה. יראה מגיעה מתוך מקום שאדם מנסה לעשות את הדבר הנכון. תורה שבעל פה היא מתחילה עם יראה ומסתיימת עם יראה. הכוח של תורה שבעל פה נקראת גם כן אש, כי זה גם כן יראה, הלא כל דברי כאש נאום השם. זה בא מצד היראה שבלב, כמו שנאמר, אין יראת השם אי חוכמה. כן? השער להיכנס לתורה זה יראה, כמו שהגמרא גם אומרת, חבל שיש לו בית, אבל אין לו את התרה לדרתה, אין לו את המפתחות של הבית, כך רב הונה אומר בגמרא בשבת, וכמו שאמרו, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. זאת אומרת, את אחרי כל התורה שלך, למה אתה אמור לצאת? תשובה, מעשים טובים. בנאדם שלומד, לומד, לומד, ויש לו מלא שיטות בראש, והכל נשאר ראש גדול. זה ראש של עשיו, זה נמצא במערת המכפלה, זה בנאדם מעוות. ראש גדול בלי ידיים ורגליים. הרעיון הוא בעצם לקחת את התורה, ולהוריד אותה אל הפרטים המעשיים, שזה בעצם המקום של היראה. ראשית חוכמה, יראת השם. והבחינה של יצחק, שהוא בעצם מידת הגבורה, הוא מרכבה למידת הגבורה, הוא מגלה את היראה בעולם, זה להיות גיבור, ואיזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. תמיד זה הולך ביחד. גבורה, יראה, כבישת היצר. בזוהר הקדוש כתוב גם כן, שמימינה, מצד החסד, מגיע תורה שבכתב. ומשמאלה, מצד הגבורה, התייעיב התורה שבעל פה. לכן, כשזה מגיע מהגבורה, זה נקרא תורה שבעל פה. תורה שבעל פה מפי הגבורה ניתנה. זה מגיע מכוח הגבורה. כי התורה שבעל פה מגיעה מהמקום שבו האדם רוצה לגלות את הדרך הנכונה לחיות בה. לגלות את הנכונות, לגלות את הנכון, זה לקחת אור אלוקי, להכניס אותו לתוך השכל האנושי, ולנסות להבין בשכל האנושי את האור האלוקי, לקחת את זה לחיים שלי, להכניס את זה למערכת. זאת אומרת, אני רוצה להתנהג נכון. כמו שאלות ותשובות בהלכה, זה די ברור. אתה רואה שיש שאלה, והשאלה מתפתחת לברר את הסוגיה, לברר את כל התורה שבעל פה, עד התשובה, המסקנה, הסופית, הדין עם האוילים. לא לחינם, זה נקרא דין. כן? זה דין. זה דין העולה. אתה רוצה לדעת מה הדין, מה ההלכה של הדברים. וזה בעצם תלמידי חכמים שכל גופם אש. מה זה אש? שהם בוערים, הם לוהטים, הם מנסים לברר את הדברים. והאש הזאת, האש של תורה שבעל פה, היא אש אוכלה אש. היא אוכלת ומחלה את האש של היצר הרע. את החד ותדישמייצה. איך מגיעים לחד ותדישמייצה? איך מגיעים לשמחה של הלימוד? שאדם מנסה לברר את האמת של הדברים. והבערה הפנימית הזאת, הכעס החיובי הזה, שמשהו לא נכון, אז הוא לא מקבל את זה. הוא יריב עם זה עם הדבר הלא נכון, הוא לא מוכן לקבל את הדבר הלא נכון. הוא רוצה רק אמת, ואמת אמיתית. ואם זה נראה לו שאולי זה לא נכון, אז הוא יושב ויתאמץ ויברר עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא יבין מה האמת, מה הנכון. זה כולו דין, זה כולו יראה. זה יראה טובה, זה יראה בריאה, אבל הדבר הזה, היראה כוללת בתוך הכעס, היא כוללת בתוכה לפסול דברים לא נכונים. תמיד חכם שכועס, הורית כמרת חביה, תורה כועסת בקרבו, כן? היא רותחת בו. זה הרתיחה הפנימית הזאת. ועל זה מרמז, אומר מצוות הדלקת נר חנוכה. דבר ראשון, הדלקה של אש. בסדר? אז כוח האש זה כוח היראה. עכשיו, וגם קיימלן, הדלקה עושה מצווה, אז זה הדלקה של הדברים. אז אומר, הדלקה מרמזת על ההתלהבות שמתעוררת בנפש. ואומר, וההתלהבות שמתעוררת בנפש מגיעה מצד פחד השם. פתחי לי פתח כחודו של מחת, פיתחו לי פתח אחד של תשובה, כתוב במדרש בשיר השירים רב שם, על הפסוק, בפרק ה', כחודה של מחת, ואני אפתח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. אומר, מה זה הפתח הזה שאדם יתחיל? העיקר שידליק בעצמו הפחד והיראה להתגבר על היצר הרע, ואחר כך השם לא יעזבנו בידו. וזה היראה נקנה בנפשם בזמן הנס על ידי התייסדות התורה שבעל פה. אנחנו יודעים שהמלחמה מול החושך של יוון זה התורה שבעל פה, ואת זה בעצמו האדם קונה על ידי הפתח של היראה. כשאדם רוצה להשיג יראה, הוא רוצה פתח אחד כחודו של מחט שהוא ירם, הוא רוצה לעשות את הדבר הנכון, הקדוש ברוך הוא כבר יעזור לו ויפתח לו פתחים גדולים מאוד ורחבים שהוא יצליח באמת להשיג את הדברים הנכונים כמו שהם צריכים להיות. אבל בסופו של דבר הכל מתחיל מהמקום הזה שבו האדם מנסה לברר את עצמו ולברר את המציאות, לברר את הדברים בשביל לעשות את הדברים בצורתם המדויקת והנכונה. זה עבודת האדם. טוב, זה שלב שני, שזה בעצם עבודת היראה, זה עבודה של יצחק, זה נר חנוכה, יש לנו מזוזה של אברהם, אהבה מצד אחד, יצחק, גבורה, הדלקת נר חנוכה מצד שני, אבל האמת היא, גם בזה עצמו אין עוד ברור מלא. למה? כי אתה רואה שגם יצחק עצמו, כי הלא נמצא גם יצחק פסולת, שיצא ממנו עשיו, שהוא גם בעצם מגיע מאותו מקום. עשיו רוצח, עשיו כועס, נכון? עשיו הוא הקליפה הזאת, לא ניכנס עכשיו לכל העניין של שור וחמור, אבל עשיו הוא הקליפה הזאת שלא מוכן לקבל משהו שלא הולך כמוני. ואם הוא לא... זאת אומרת ככה, במקום להגיד, אני עושה את מה שנכון, זה אני מה שנכון, ואם אתה לא מסתדר עם הנכון, אז אני אבטל אותך. כשאדם ביראה אמיתית, אז הוא מחפש את מה שנכון, ומה שלא נכון הוא פוסל. ואם הוא עצמו מרגיש לא נכון, הוא פוסל את עצמו, כי הנכון זה מה שקובע. אבל כשאדם נמצא במדרגה של עשיו, הוא עוד פעם, הוא מדבר בשפה של נכון, אבל הנכון זה מה שמתחשק לו, ומה שלא מתחשק לו הוא הורג. או רוצה להרוג, רק הוא פשוט פחדן, אז הוא לא עושה את זה. או שהוא מקלל, או שהוא, נכון? או כועס, או מלבין פנים, או משפיל, או מבזה. נכון? כל דבר שהוא לא אני. הוא לא מה ש... אני, כי זה לא נכון. זאת אומרת, אהבה בעצם מכילה את כולם, מחבקת את כולם. היראה פוסלת. אז ישמעאל נופל לאהבות רעות. עשיו, זה קליפה אחרת, זה השור והחמור, עשיו נופל לנכונות לא נכונה. זאת אומרת, אני נכון. תעשו את זה בדרך הנכונה, בדרך שלי. ואם לא, אני אשמיד אתכם. זה המקום שבה עשיו מגיע, על חרבך תחיה. עכשיו, אבל עשיו בעצם מגיע ממקום שממנו יוצא את הכוח של תורה שבעל פה. זה דבר מדהים. ואתה רואה את זה בשורש הדבר הזה, התפיסת עולם של עשיו, שמה שנכון, נכון, ומה שלא נכון, ימות. היא תפיסה בעצם היא בריאה, רק שפשוט הוא לא תפס את הדברים הנכונים, כלומר, לא, לא על עמות פה הנכון, כן? אבל שמה שלא נכון לא, לא קיים. צריך עולם נכון קיים בצורה הנכונה שלו. את הדבר הזה הוא בעצם נכון, ואתה רואה שכוח תורה שבעל פה מתגלה דווקא דרך עשיו, אומר בדרך קצת עקיפה, ויהב יצחק את עשיו כציד, בפיו כתוב מהארי הקדוש, שהיה בו ניצוצי הקדושה של הנפש של רבי מאיר, שרבי מאיר סתם משנה קוותי. סתם משנה הולכת כרבי מאיר. למה? כי הוא שורש תורה שבעל פה. זאת אומרת, כל התורה שבעל פה המשנה שנמצא זה רבי מאיר, ורבי מאיר היה מהזרע של נירון קיסר, הגמרא בגיטין דף נ"ו עמוד א', והתרגום יונתן אומר, בראשית פרק נון, שרישי דעשיו, הראש של עשיו, איתנח בגועית פי דיצחק. זה מונח אצל התכריכים של יצחק, ונקבע ראשו במערת המכפלה. זאת אומרת, כי בסופו של דבר יש בו ניצוצות קדושים מאוד, כי הגישה, עצם הגישה שלו, של לעשות דברים נכון, ועד הסוף, היא גישה נכונה. והיא יכולה לגלות המון מתורה שבעל פה. אבל תכלס, הוא נקרא ישראל מומר. הוא נולד מיצחק ורבקה, ויצחק הרי כבר נימול לשמונה ימים. יש לו את שורש היהדות. יש לו את הדבר הנכון. אבל הוא, עשיו, היה בו כוח שהוא הסיר את המילה, זאת אומרת, הוא לומד את עצמו והסיר מעצמו את קדושת המילה ואת שורש היהדות, וביטל אותו ונדבק בשורש הרע שלו. אבל הוא לקח את כוח הקליפה, את כוח היראה, והוציא אותו אל הקליפה. הפך אותו לשור, קליפת עשיו, שהיא קליפה מאוד חזקה שקיימת עד היום, קליפת הרציחה, קליפת הכעס, ואגב, מי בין למעריך בזה בלי נדרות, נדבר על זה יותר בהרחבה. אבל בכל אופן, יעקב אבינו הוא בעצם התיקון המלא. יעקב אמינו עליו השלום הוא ממוצע של שתי קדושות האבות, הוא מזווג אותם יחד, ואז הוא בא לבחינת אמת, שזה החבל המשולש שלא ינתק, כי שפת אמת תיקון לעד. ברגע שיש אמת זה נתפס לתמיד. אברהם ויצחק, אומר משהו מאוד מעניין, אומר אברהם ויצחק, הרי גם היה להם התגלות של הקדוש ברוך הוא, נכון? אברהם ויצחק היה להם, אבל בפועל הם חיו עם אמונה. זאת אומרת, היה התגלות והירא השם, אבל זה רק לפי שעה, אבל כל החיים הם החזיקו באמונה. והדברים כתובים במחילתה. במחילתה ובשלח, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. כתוב שם ויאמינו בהשם, לא ירש אברהם אבינו, העולם הזה והעולם הבא, אלא בזכות אמונה, שנאמר והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. אברהם אבינו, למרות שהיה לו התגלות והראה אליו השם והכל, בפועל הוא לא חי עם ההתגלות הזאת כל הזמן, אלא הוא חי עם אמונה. זאת אומרת, ההתגלות הייתה לשעה והסתלקה. וכל הזמן עם מה הוא חי? עם אמונה. אמר לו, מה זאת, יעקב אבינו מגיע לדרגה אחרת. יעקב אבינו ויעל מעליו אלוקים במקום אשר דיבר איתו. כך כתוב בפסוק בראשית למד ה'. אומר רש"י, במקום אשר דיבר איתו, איני יודע מה מלמדנו. אומר רב צודויק, כוונת הדברים, פשוט, הכוונה להודיע את המעלה של יעקב אבינו עליו השלום. שגם אחרי ההסתלקות של השכינה ממנו, זה נשאר עדיין במקום אשר דיבר איתו. הוא מרגיש עדיין שהקדוש ברוך הוא נשאר בנפשו באותו מצב, כמו במקום אשר דיבר איתו. וזה נקרא שפת אמת תיקון לעד. זה ההתגלות של האמת. זאת אומרת ככה, הרבה פעמים אנחנו מתמודדים בחיים במצב שהיה רגע של התגלות, ואז אנחנו לא יודעים איך להביא אותו הלאה. אז הבעיה הגדולה היא שכחה. אז אנחנו הרבה פעמים מנסים להקפיא את הרגע, ואז מאז והלאה לחיות רק עם אמונה. זה דרך. זה דרך יפה, שאדם מנסה כאילו אומר, מה היום אין לי ספקות? היה לי כבר, בררתי את זה פעם, שלום, זה סגור, זה חתום, סגרתי מפתח, זרקתי לים. זהו, זה שלום, נסגר הסיפור, אין לי כבר אמונות, אין לי ספקות, אין לי שום דבר. יפה, אדם הרבה פעמים עושה החלטות בחיים, אם זה לגבי עבודה, אם זה לגבי זוגיות, אם זה לגבי אמונה. והוא עושה את ההחלטה בצורה כזאת, וזורק את המפתח לים, וזהו, זה נשאר. אתה שואל אותי מה אני מאמין? בררתי את זה פעם, זה יצא לי נכון, לא מעניין אותי עוד פעם. וזה בעצם אמונה. זה יפה, זה טוב, לא פוסל את זה בכלל. יעקב אבינו נמצא בדרגה אחרת. יעקב אבינו חווה את הדברים מחדש כל רגע. הוא עכשיו רואה את האמונה בעיניים. הוא עכשיו רואה את שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. זה לא התברר פעם לפני הרבה שנים. זה הנה, זה נכון, זה כאן, זה עכשיו. הוא חי אלוקות. הוא יוצר בית שזה בית אלוקים. הוא עם רחל ולאה והשפחות והכביסים והעיזים והצום והבלגן שיש לו בחיים. מעט ורעים היו שני חיי. אבל הקדוש ברוך הוא נוכח ונמצא איתו כל רגע שם. וכשויוותר יעקב לבדו, מתגלה ונשגב השם לבדו. זה הכוח של יעקב אבינו, זה לחוות את הדברים, כי זאת אמת. כי האמת מתבררת ונגלית כל רגע ורגע מחדש. זה כוח מיוחד שיש ליעקב אבינו, ובעצם כוח שנשאר בעם ישראל, שמי שרוצה להגיע לזה, יכול לחיות עם זה. וזה השפת אמת תיקון לעד, הכוח של יעקב אבינו. עכשיו הוא אומר, אז זה בעצם מרומז פה, בהדלקת נר חנוכה, שזה הכוח של יצחק אבינו, יראה אש, עם הכוח של המזוזה, שזה אהבה, שזה אברהם אבינו, וזה נהיה ביחד, הקדושה של שתי אהבות, מגיע החוט של ציצית. זה החוט המשולש. הוא קובע בנו את הקדושה המשולשת מיעקב, הקו האמצעי, להיות חבל נחלתו. כמו שראינו את המדרש, שאומר כשהקברניט זורק חבל, ואומר תפוס בחבל הזה, וכל זמן שאתה תופס בו אתה תחיה, אומר למען תזכרו, זה עיקר הסגולת הציצית. ציצית נותנת לך את כוח, הזיכרון למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי. שנהיה תמיד מבחינת זכור, אתר דלס בשכחה, מקום שאין בו שכחה, כמו שאתה רואה בגמרא במנחות, באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו. כן? גם אותו הסיפור של התלמיד. נדמו עליי כארבעה עדים. הם באו להזכיר לו. אפילו שהוא כבר היה מוכן לעבור עבירה, הם הגינו עליו. למה? כי הכוח של היצר הרע זה להשכיח מהבן אדם את שורש העבירה. אבל אם הוא זוכר, הוא לא חוטא. וכשאתה זוכר, אתה זוכר אמת. אתה לא זוכר דמיונות, אתה לא זוכר אמת. וזה מתחבר לנקודה של כוח הדמיון וכוח השכחה, שדיברנו בשיעור הקודם מרב צודק. ועכשיו בא רב צודק ואומר שזה גם כנראה הפירוש בתפילין, מזוזה וציצית, זה גם כן בא מהכוח הזה, ההוכחה מעניינת. זאת אומרת, הגמרא מביאה שתי פסוקים, חוט המשולש לא במירה ינתק, וחונה מלאך השם סביב לי רעב ויחלצם. אומר, כמה מלאכים נוצרים במצווה? מלאך אחד. מצווה אחת, מלאך אחד. מדרש בתנחומא וייצא. שתי מצוות, שתי מלאכים. הרבה מצוות, הרבה מלאכים. למה כתוב כאן רק מלאך לשון יחיד? כי מדובר פה על מצווה ציצית. וציצית היא סביב לאדם, מארבע רוחות, חונה מלאך השם אחד, סביב לרעב מכל הכיוונים, ואז הוא שומר על הבן אדם מאחת. אז זה מה שרצה רק מדריך בזה הלאה, להסביר נר חנוכה, אבל נראה לי שנעצור פה, גם בגלל הזמן וגם בגלל שזה עיקר העניין שנוגע לענייננו. ובעצם הוא אומר שהנר חנוכה מזוזה הציצית, הציצית כוללת בתוכה את האהבה, את העירה, ומביאה אותנו למקום של אמת, מקום של לראות את ההתבונות הפנימית, כמו שהספר סמס מסביר, וזה הקיום של האדם באמת בעולם הזה להיות שמור.